אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
האם גל הפיטורים בהייטק מעיד על התפוצצות הבועה, או שמדובר בסך הכל בעשרת שומנים בענף חזק וחסין? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
השווקים הם אף פעם לא סטטיים. זה לא שהם תמיד נשארים באותו מקום לאורך שנים, הם כל הזמן זזים למעלה ולמטה, וכל תזוזה כזו מרעידה, זה כמו תזוזת לוחות טקטוניים שככה מרעידה את כל מה שמעל.
אני לא מודאגת בכלל, לדעתי היו גלים הרבה יותר קשים.
אם המצב המשיך להיות גרוע, אז נובמבר, דצמבר הקרובים יהיו חודשים מאוד קשים להייטק.
יולי השחור כבר מכנים אותו. מאות עובדים פוטרו בהייטק הישראלי, מחדי קרן לא רווחיים, סטארט-אפים שחסרים מזומנים, ועד מרכזי פיתוח של חברות ענק בינלאומיות שנסגרו. ביום ראשון הודיעה חברת סולוטו הישראלית, שהייתה מרכז הפיתוח של ענקית הטקר, השוריון האמריקנית, על סגירת מרכז הפיתוח בארץ. כמה שעות לאחר מכן, נודע כי חברת 8 Genomics שנמצאת בבעלות סינגפורית, גם היא שולחת 400 עובדים הביתה וסוגרת את פעילותה בישראל. אלו מצטרפים לעוד מאות ההיטקיסטים שארזו את הקופסאות בחודש האחרון. מאיר אורבך, כתב הייטק של כלכליסט, יש פה לא גל, אלא נחשול ענק של פיתורים, או שאני מגזימה?
את לא מגזימה, אבל בוא קצת נעשה סדר. יש הבדל מאוד גדול בין הסגירה של סולוטו לבין הפיתורים ב-8 Genomics. 8 Genomics, הסגירה שם היא סכסוך עסקי מתמשך בין החברה שהיא סינגפורית ישראלית לבין משרד הבריאות וכל מי שקשור לנושא הקורונה. החברה הזאת הייתה מאוד פעילה והיא הרוויחה המון כסף בתקופת הקורונה, מאות מיליוני שקלים, ועכשיו נכנסה לסכסוך עסקי עמוק, ובעקבותיה החליט המנכ״ל הישראלי של חברה שקוראים לו סניר זנו, לסגור פשוט כמעט את כל העסק בישראל, להשאיר את המינימום שחייב להשלמת החוזים, וזהו. רוב העובדים שם זה עובדי מעבדה, אנשים כאלה, יש שם המון המון גם אנשים מאוד בכירים, דוקטורים וכאלה, אבל זה פחות הייטק נטו כמו שאנחנו מכירים, זה עולמות אחרים לגמרי. That's what Saluto is all about.
Saluto, anti-frustration software. וסלוטו היא סיפור אחר לגמרי. החברה שבעבר המנכ״ל שלה היה ראש הממשלה היוצא נפתלי בנט, והכניסה לו כמה מיליוני דולרים לעובר ושב בעקבות אקזיט מוצלח, פיתחה טכנולוגיה ייחודית שאפשרה להתחבר מרחוק למחשבים אחרים, ולסייע להם לבצע מטלות פשוטות כמו התקנת סקייפ, עדכון אנטיווירוס ותמיכה מרחוק במכשירי סלולר וטאבלטים. ב-2013 רכשה אותה ענקית הטק השוריון, הכל היה ורוד, עד הסוף אמר ביום ראשון בבוקר.
סולוטו קומה ב-2008, שהייתה תקופה של משבר נורא גדול בעולם, משבר הסאפריים. הקימו אותה אישי גרין, שהשם שלו מוכר לכולם, ותומר דביר, גם איש הייטקיסט מוכר. למהלך השנים, לרגע קט, מנקל אותה, נפתלי בנט, ראש הממשלה, חליפי כיום וראש הממשלה, עד לאחרונה. ב-2013 היא נמכרה באקזיט נחמד של כ-130 מיליון דולר, השקיעו ברק 20. במהלך השנים שימשה פה מרכז פיתוח שלא אמרו לשום מקום, אבל לא היה בסדר גמור, 100-130 עובדים, נחמד מאוד, ולקראת סוף הקדנציה אפילו מינו שם מנהלת, לנהל את המרכז פיתוח, שזה היה מאוד מרשים, ניהלה אותו כשנה, ואז היא גם נאלצה לסגור אותו, כי אתמול החליטו בחברה האמריקאית, בלי הרבה סנטימנטים, בלי הקדמה מראש, פשוט לסגור את החברה, לסגור את הפעילות לגמרי, לפטר את כל העובדים, לחלק מהם להשאיר עוד כמה חודשים לסגור את הבסטה, אבל זהו, צעד מאוד אכזרי שמאוד משקף את הדרך שבה האמריקאים עובדים. חותכים מהר, סוגרים, לא נותנים לך אפילו תחום למחשבה, נותנים לך פיצויים נדיבים מאוד, הכל, אבל
הביתה.
סוגרים, הביתה, ממש.
מה הסיבות לפיתורים? אנחנו מדברים על עידן פוסט-קורונה, או השפעת משבר רוסיה-אוקראינה בעיקר.
הכל ביחד, כן. אני חושב שזה פחות פוסט-קורונה, כי פוסט-קורונה, הרבה דברים נשארו פה. העידן הדיגיטלי הוא כאן, אנחנו לא נתנתק ממנו, אנחנו לא נתחיל ללכת לרוץ לבנק בחזרה ולשלוף כסף מהפקיד. אנחנו לא נתחיל להזמין את, לרוץ לסופרמרקטים, אלא עדיין נמשיך לקנות אונליין ולהזמין בוולד. כל זה דורש טכנולוגיה, כבדה מאוד, והיא רק רצה קדימה. אז אין סיכוי שזה יעצר, ותחומי הסקיורטי פורחים לא יעצר. אבל מצד שני, המלחמה ברוסיה ואוקראינה, ובכלל המשבר הכלכלי העולמי שמתחיל להתגבש, כבד מאוד. האינפלציה מתחילה להרים ראש, הריביות עולות, וזה גורם להרבה חברות לעשות מחשבות, לעצור. ומספיק שחברת ענק אומרת, אני מקטינה את ההוצאות שלי ב2%, ו10 סטארט-אפים הפסיקו לקבל כסף, וכדור השלג מתחיל לעבוד לאט לאט. ובעיקר, 2021 הייתה שנה משוגעת בהייטק, שנה מטורפת. והשפיות פשוט חוזרת ב-2022 קצת.
כלומר, חברות יוניקורן שנסחרו בשווי ענק, עכשיו בעצם מצטמצמות לגודלן הטבעי, וגם צריכות לייצר כסף. הן לא יכולות רק פן.
זה התחיל מהשוק הציבורי, שחברות הישראליות שהגיעו שם לשווי 15-20 מיליון דולר, פתאום הצטמקו לגודל של 2 מיליארד, 3 מיליארד, ואפילו פחות, מאות מיליונים, ופחות, יש הרבה יוניקורנים שהונפקו כיוניקורן, וכרגע שוות פחות מהכסף שלהם בבנק, ולאט לאט זה יורד לשוק הפרטי, והרבה חברות יוניקורן התחילו לפטר עובדים. לנו יש כבר ברשימה איזה 10 חברות יוניקורן, שממש פיתרו הרבה עובדים, כמה מאות עובדים פותרו כבר ביוניקורנים המקומיים. ביזבו, חברה גדולה מאוד שפיתרה 120 עובדים, אופן ווב, פיתרה 15-20 עובדים, וזה יוניקורן מאוד מפואר. טראקס, חברה שעוסקת בתחום הקמעונאי, פיתרה גם 100 עובדים. חברות יוניקורן מפוארות, שכל אחת מהן מסיבותיה שלה, אבל בעיקר, סיבה עיקרית היא, שהם גילו שהעולם משתנה להם ברגע. פתאום זה כבר לא עולם ששופך עליהם כסף. פתאום זה לא עולם שמקבל הפסדי כספים והוצאות ומסיבות על בכזה כיף, אלא דורשים מהם, שומו שמיים, מסלול רווחיות, דורשים מהם להכניס כסף ממש, ולא רק להבטיח להכניס כסף, ממש פעילות עסקית מלאה, כמו כל חברה נורמלית שמצפים מנה להכניס כסף ולהרוויח. וזה עד היום אף אחד לא ביקש מהם, ביקשו הם רק לצמוח בטירוף.
ממוצע השכר בהייטק גבוה מאוד, אז יכול להיות גם שמדובר בדלת מסתובבת, רצון לשחרר עובדים יקרים ולהביא עובדים זולים יותר?
כן ולא. הרבה חברות ניצלו את הגל הזה של הפיטורים, קצת לדלל את האחוזים שלהם, אבל הם בעיקר דיללו את מה שנקרא 5% הפחות טובים. קשה מאוד למצוא כרגע עובדים זולים בהייטק, נורא קשה למצוא עובדים זולים.
השכר עוד לא ירד?
השכר עוד לא יורד, ואני לא מאמין שהוא ירד בזמן הקרוב. מה שכן יהיה יותר קשה להשיג עבודה, הרבה עובדים יאחזו בקרנות המזבח ולא יעזבו מקומות עבודה בכזאת מהירות, ולא ידלגו בין מקומות עבודה. אם פעם עובד היה מראיין את המקומות עבודה ומסביר להם מה הוא רוצה ומקבל, פעם זה מתאזן. העובדים הטובים, המדהימים האלה, עדיין בוגרי 8200 שרק יצאו, עדיין יקבלו משכורות שרק אפשר לחלום עליהם, אבל זה כבר, המשחק משתנה.
כשאנחנו מסתכלים על הביקוש לעובדים, עדיין גם בחציון הראשון של השנה אז ראינו ביקוש לעובדים, ועדיין יש המון משרות פנויות. אנחנו נראה את העובדים האלה מגיעים למשרות הפנויות ובעצם סוגרים את הפער?
אוי, אנחנו כל כך רחוקים מסגירת הפער שזה קילומטרים רבים, עדיין חסרים אלפים רבים של עובדים בתעשיית ההייטק, ואמר לי את זה פעם מנכ״ל, זה לא שהוא באמת חסר לו 100 עובדים. אם הוא היה מקבל את 100 עובדים, הוא היה רוצה עוד 200 מחר, וזה גם, יש המון חברות מדהימות שממש סוחרות עכשיו עובדים. חברת הסייבר וויז סוחרת עשרות עובדים, ויש עוד המון חברות שסוחרות ממש המון עובדים כיום, לא סתם אחד, שניים. יש איזה מצב נורא מוזר שחלק במצוקה ומפטרים, וחלק מהחברות פשוט עדיין חוגגות עם ביקוש לעובדים, עם התנהגות סדירה לחלוטין. אז הדבר היחיד זה שכל החברות שמגייסות, יוכלו לגייס עובדים הרבה יותר טובים ממה שהם רצו, כנראה במחירים הרבה יותר טובים ממה שהם חלמו עליהם בכלל, ויותר מהר כנראה.
הגל הזה הוא גל מאוד מבלבל, כמובן שאנחנו קוראים כל יום בעיתונות על חברות שמפטרות, או חברות שמצמצמות, או חברות שמעטות את הגיוסים שלהם.
זאת ענת שוחמן, בעלת למעלה מ-20 שנות ניסיון כסמנכ"ל משאבי אנוש, בסטארט-אפים, קרנות סיכון וקורפורייטים בינלאומיים. היא מומחית לגיוס מנהלים בארץ ובחול, וראתה כמה משברים בענף בחייה.
אבל בגל הזה, בניגוד לגלים אחרים, ואני מתייחסת לגלים של שנת 2000 ו-2008, עדיין יש חברות שמגייסות, והן מגייסות בגדול.
כלומר, את מודאגת או לא מודאגת? כמי שעסוקה בגיוסים של בכירים בשוק, את חושבת שקורה כאן משהו תקדימי, או שהיו כבר כאלה גלים?
אני לא מודאגת בכלל. לדעתי היו גלים הרבה יותר קשים. הגל של הבועה של 2000 היה הרבה יותר קשה, גם ב-2008 היה יותר קשה. ואני חושבת שחברות שהן חברות בסופו של דבר, שהן חברות טובות, עם מוצר טוב, עם מודל עסקי שנכון לשוק, הן חברות שתצלחנה את המשבר הזה.
אז מה הסיבות לפיתורים מבחינת היזמים והמנהלים?
מבחינת משאבי הפיתוח להרבה פחות אנשים, כי השכר הוא מאוד מאוד גבוה. ולכן בעצם באותה כמות של כסף, הם בעצם נדרשים להתאים את עצמם לאנשים שדורשים שכר מאוד גבוה, ולכן יכולים לגייס פחות אנשים. אז מצד אחד יש לנו את הנושא הזה של בעצם, עם אותו כמות כסף, בעצם אני צריך לגייס פחות אנשים, ולהתאים את עצמי למה שקורה בשוק.
אז אולי זו בעצם דלת מסתובבת, כלומר מפטרים עובדים כדי להביא אחר כך עובדים בשכר נמוך יותר.
בניגוד למשברים הקודמים שידענו, זה ממש לא מה שקורה במשבר הזה. קודם כל, העובדים שמפוטרים, באותו יום שהם מפוטרים, יש להם כבר כמה הצעות. מה שמאוד מאוד שונה ממה שהיה בשנת 2000-2008, שכשאנשים פוטרו, באמת לקח להם זמן למצוא עבודה. נקודה שנייה שנוגעת לשאלה שאת שאלת, זה שבעצם השכר כרגע לא ירד. אנחנו לא רואים שום ירידה בשכר, העובדים הטובים והמוכשרים ממשיכים לבקש את אותו שכר גבוה, והחברות שעדיין משוועות לעובדים ממשיכות לשלם אותו. אז זה לא בדיוק דלת מסתובבת.
עצה שלך למי שחושש להיות מפוטר או חלילה כבר פוטר?
אני חושבת שאנשים שמפוטרים עכשיו בסופו של דבר, הם עדיין מציעים הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד יכולות, ואני חושבת שלא תהיה להם בעיה למצוא עבודה.
לנשום עמוק, את אומרת.
בדיוק, לנשום עמוק, יהיו הצעות, השוק עדיין מגייס, נכון שיש חברות שמקפיאות, נכון שיש העתה, הכל נכון, אנחנו רואים את זה, אבל בסופו של דבר, אם את מסתכלת שרון על המספרים שפוטרו בארץ, לעומת התקנים שפתוחים, הפער הוא עדיין עצום.
ענת שוחמן, תודה רבה.
תודה רבה, שרון.
מה יקרה לקטר של המשק, והאם הצמצומים בהייטק ישפיעו על כולנו? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
אחרי שהבנו מה קורה בענף ומה עובר על המגייסים, בואו ננסה להבין מה מצב היזמים, עד כמה הם חוששים.
אז אהלן, אני שאול אולמר, יזם ומנכ"ל של חברות הייטק. בשנים האחרונות הקמתי וניהלתי חברה ישראלית בשם פלייבאז, שיש לה גם משרדים במקומות אחרים בעולם, ואחרי 8 שנים בתפקיד המנכ"ל עזבתי והקמתי חברה חדשה, ביחד עם שותף נוסף בשם פיגי, ואני מכהן כיום כמנכ"ל החברה, יש לנו 12 עובדים, ואנחנו בשלבים התחלתיים של סטארט-אפ שעתיד לכבוש את העולם.
אתה מכיר היטב את כל השלבים בסטארט-אפים. מה קורה היום בשוק ההייטק? מה קורה לסטארט-אפים שהם נאלצים לפטר?
אז כן, יש לי באמת תחושה כזו של דז'ה-וו, כי עברתי כבר סייקלים כאלה. השווקים הם אף פעם לא סטטיים. זה לא שהם תמיד נשארים באותו מקום לאורך שנים, הם כל הזמן זזים למעלה ולמטה, וכל תזוזה כזו מרעידה, זה כמו תזוזת לוחות טקטונים שככה מרעידה את כל מה שמעל. ובשנתיים האחרונות חווינו צמיחה מטורפת, שאפשר בהחלט לקרוא לה גם סוג של בועה, או צמיחה מוגזמת ש... לאו דווקא קשורה ליכולת האמיתית ולביצועים האמיתיים ולשווי האמיתי של חברות, וזה טבעי, כי כשיש התעוררות כולם רוצים להיות חלק מהמסיבה, אז משקיעים מזרימים המון כסף, ויזמים חולמים מאוד בגדול, ואנחנו רואים איזושהי התעוררות שהיא קצת לא פרופורציונלית, כי כולם רוצים ליהנות מהמסיבה הזו, ובאופן טבעי, כשהדברים קצת יוצאים משליטה וגדלים קצת יותר מדי, אחר כך בא תיקון. פתאום כולם קצת בחרדה, קצת בדיכאון, קצת מצמצמים מדי, קצת פוחדים מדי, וגם זה יתאזן בסופו של דבר. האמת או המצב שצריכים לשאוף להגיע אליו, נמצא איפשהו באמצע.
כלומר, אתה אומר, הפיטורים הם לא עדות לבעיה אמיתית, אלא להרבה חששות גם.
בואי נתחיל מזה שטכנולוגיה, המקום של טכנולוגיה בחיינו רק הולך וגובר. אנחנו עושים היום המון פעולות, כמו להזמין אוכל, קניות, לנסוע במונית, למצוא חנייה, לנהל את המשימות שלנו בעבודה, ועוד 1,001 דברים אחרים במהלך היום-יום, אנחנו עושים בעזרת טכנולוגיה. אז הביקוש לטכנולוגיה ולפתרונות טכנולוגיים ולפלטפורמות טכנולוגיות רק הולך וגובר. אבל הביקוש הזה גם עורר איזשהו תיאבון, כמו שאמרתי, מוגזם מסביב, ולכן התחילו להשקיע קצת יותר מדי, ולחפש אולי לכפות פתרונות לפעמים על בעיות שפחות קיימות, רק כדי לנסות לנצל הזדמנויות ואולי להקים את החברה הגדולה הבאה. ועכשיו יש איזשהו תיקון. עכשיו, התיקון הזה הוא כואב, הוא כואב לחברה שצריכה לפטר עובדים, הוא כואב לעובדים שמאבדים את מקום העבודה שלהם והקריירה שלהם נפגעת. וגם אם רבים מהם ימצאו עבודה חליפית כעבור איזשהו זמן, זו עדיין לא חוויה פשוטה ולא חוויה טריוויאלית. אז ברור שעכשיו הצונמי הזה ששוטף את התעשייה, הוא מאוד לא נעים, ויש לו הרבה השלכות לא נעימות בטווח הקצר, אבל בסופו של דבר, בראייה רחבה יותר, אנחנו נראה ששוק הטכנולוגיה רק הולך וגדל לאורך כמה עשרות שנים, ויש לו עדיין הרבה לאן להמשיך ולגדול.
בהשוואה לעולם, בישראל המצב חמור יותר או פחות?
בישראל יש כמות לא פרופורציונלית של חברות טכנולוגיה ושל אנשים שעוסקים בטכנולוגיה ביחס לגודל האוכלוסייה. למעשה, מבחינת כמות הכסף שמושקע בחברות טכנולוגיה בישראל, אנחנו שניים בהיקף רק לארצות הברית. יש כאן יותר השקעות בסטארט-אפים מאשר כמעט בכל טריטוריה אחרת בעולם. באופן טבעי אנחנו מרגישים את התנודות האלה בצורה הרבה יותר בולטת, מכיוון שחלק לא מבוטל מאיתנו עוסקים בטכנולוגיה, ומכיוון שהכלכלה שלנו תלויה ביצוא הטכנולוגי יותר מאשר כמעט בכל סקטור אחר. אז כן, אנחנו מרגישים כאן את ההדף של התנודות האלה בצורה יותר קשה, ושוב, אני לא ממעיט מערך העניין. כל עובד שמאבד את מקום עבודתו, וכל חברה שנאלצת לצמצם ולסגור משרדים ולחשב מסלול מחדש, כל אחד מהם זו טלטלה לא פשוטה.
בתור יזם, כשחברה מחליטה לפטר עובדים, זה החיסכון הגדול והמשמעותי? זה אחרי ביטול כל הפן הגלידות במקרר ושיעורי הפילאטיס?
אז בשנתיים האחרונות דיברנו על הבועה שהייתה, זה התבטא גם באיזשהו מרוץ אחר פיתוי עובדים, כי היה כזה מחסור בעובדים, שהוביל לאיזשהו גל של רהב, יוהרה, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הרבה אנשים, ואני ביניהם, חשנו שלא בנוח עם האופנות האלה, של באמת להתחיל להמטיר פינוקים על ימין ועל שמאל, באיזושהי צורה שהייתה מאוד הדוניסטית ומאוד מוחצנת, ואני חושב שעשתה שירות מאוד רע לתעשייה. אין ספק שאנשים שעוסקים בהייטק, יש להם הרבה מזל לכולנו. אנחנו נמצאים בתעשייה שגם מתגמלת הרבה יותר מתעשיות אחרות מבחינת המשכורת, מבחינת תנאי השכר של העובדים, וגם היחס בה לעובדים בהרבה מובנים, בין השאר בתנאי העבודה וכל ההטבות שמסביב, הוא הרבה יותר נדיב מאשר בתעשיות אחרות. זה ימשיך להיות ככה. כל עוד יש ביקוש לתעשייה והתעשייה נמצאת בצמיחה, אנחנו נראה שההייטק ימשיך להוביל גם בתחום הפינוקים לעובדים. אני מקווה שבצורה קצת יותר מוצנעת ואולי קצת יותר בטעם טוב, כי אנחנו בכל זאת חלק מחברה שיש בה כיתוב חברתי בלתי נסבל, ולצד העובדה שאנחנו מרוויחים היטב ונהנים מאוד מתנאי העסקה מופלגים, יש סביבנו, אנחנו רואים סביבנו כל הזמן אנשים שנמצאים במצב כלכלי שונה לגמרי, ואני חושב שהחוסר רגישות שהפגנו כתעשייה בשנים האחרונות, היה כאמור באוכרינו, ואני מקווה שעכשיו גם כשהדברים יתאזנו, וגם כשנחזור למסלול של צמיחה, נעשה את זה בצורה קצת יותר מאופקת, וקצת יותר מודעת לסביבה שלה.
אתם בפיגי בסדר?
אנחנו כחברה קטנה פחות הרגשנו גם את הנסיקה לשחקים בשנתיים האלה, וגם את ההתרסקות. אז אנחנו בסדר, כי יצא ככה שלנו יש כסף להמשיך לממן את הפעילות שלנו לטווח הנראה לעין. מצד שני, בחברות קודמות שהייתי, יצא לי לראות גם לעבור גם את התנודות האלה על בשרי. זאת אומרת, גם את הרגעים האלה שנראה שאין גבול לפוטנציאל, ולכן אפשר וכדאי וכולם ככה לוחצים עליך להשקיע כמה שיותר, ולגדול נורא מהר ולהתרחב ולזכור המון עובדים. וגם את הרגעים של ההתפקחות, שבהם אתה מבין שאולי קפצת קצת מעל הפופיק, ועכשיו צריך לחפות על הבזבזנות שנקטת בה, אז בהחלט עברתי את התהליך הזה גם על בשרי, זה תהליך, כמו שאמרתי, מאוד כואב ומאוד לא קל, אבל שוב, בראיית מקרו, אני מאמין שיהיו חברות שיסגרו, ויהיו חברות שיצמצמו, ויהיו חברות שלא יתוששו, אבל יהיו גם הרבה חברות שכן, והשוק בכללותו, יש לו עדיין המון פוטנציאל והמון לאן לגדול, ואני מאמין שהוא יגדל ויתושש.
שאולי אולמר, תודה רבה על השיחה.
תודה לכם.
וחזרה לך מאיר אורבך. נכון שהסטארט-אפים הקטנים זקוקים למזומנים, אז הם מפטרים, אבל אנחנו רואים גם חברות רב-לאומיות גדולות שמפטרות. מה קורה להן?
אפשר לחלק את זה לשני סוגי חברות ממש בולטות. יש חברות רב-לאומיות שיש להן רגל נורא יציבה פה בארץ, לא רק רגל של מחקר ופיתוח, לרגל עסקית ממש. אינטל, מייקרוסופט, אפלייד מטריאלס, אפילו גוגל, בטוח שהם לא יסגרו פה פעילות. אבל לצדן יש המון חברות שמחזיקות כאן מרכזי פיתוח נורא קטנים. 100 עובדים, 200 עובדים, כשבחול יש להם עשרות אלפי עובדים. זה המקרה של סלוטו. היא הייתה מרכז פיתוח קטן של חברת ענק בארצות הברית. זה הופך להיות מרכז לא משמעותי, זה מפריע להם אפילו, הם צריכים להתעסק עם חברה מעבר לים. קל להם מאוד לסגור את זה, לשלם את הפיצויים ולהפסיק להתעסק עם זה, ולהם אני חושש, למרכזי הפיתוח הקטנים, שהם לא משמעותיים לחברות האם שלהם, אני חושש שכל קטנים כאלה של עשרות עד 100 עובדים בודדות, יש חשש לקיומה.
המדינה התגעתה בקטרה הייטק, שעוזר מאוד כמובן לעמוד ביעדי המיסים. המצב הזה יכול לפגוע במשק?
כן, זה דווקא דבר שיכול מאוד לקרות, כי חלק גדול מהקטר ההייטק שזרים מיסים היה מהנפקות מדהימות שהיו שנה שעברה, ומגיוסי הון ענקים ומאקזיטים. הנפקות לא יהיו השנה. הנפקות מדהימות שמזרימות כספים למדינה לא יהיו השנה. לא יהיו השנה גם מזוגי ענק, גם אם יהיו מזוגי ענק, אני לא בטוח שהמדינה תראה מהם המון כסף, ולא מהשקעות, גם הם ירדו. האם זה יפגע מהותית? לא. אני די בטוח שהכנסות המדינה, לעומת מה החגיגה שהייתה שנה שעברה, שסדרה לליברמן אחלה של שנה, אני מאמין שהשנה זה יהיה הרבה הרבה פחות משמעותי.
אז הסיכום שלך, העובדים לא צריכים להיות מוטרדים, תמיד תהיה להם עבודה, אבל יכול להיות שאנחנו נראה קצת איזשהו איזון מסוים בבועה הגדולה הזו של עולם ההייטק.
מאוד כן, מאוד כן. אני ממש מסכים עם זה. אני חושב שזה היה שוק של עובדים ויזמים. עכשיו אנחנו נראה שוק של גם מעסיקים, גם של משקיעים. השוק מתחיל לקבל איזה איזון ושפיות שחסרה לו כל כך. אני מאמין שיהיה חלוקה בין העובדים המקצועיים מאוד, לבין העובדים שזה אתה נכנסו, העובדים שהם בשוליים של ההייטק, עובדי שיווק, עובדי מיתוג, עובדים בתחום כוח אדם, להם, אני לא בטוח שהם יוכלו למצוא עבודה מהירה בהייטק, הם אפילו יהיה להם קשה מאוד, כי ההייטק היה צריך אותם בזמן החגיגות, וכרגע מקטינים את כל הפעילות שהיא לא פעילות, ממש בליבת העסק. הרבה פעילויות שהכרנו בזמן ההייטק של רווחה וחגיגות וגיוסי עובדים וכל זה, נעצרות כרגע, מוקטנות משמעותית, והרבה עובדים נפלטים שם, וכנראה שהם יצטרכו או לחפש תעסוקה חדשה בתחום שלהם במקום אחר, או להחליף מקצוע.
כשאנחנו מסתכלים על חודשי הקיץ, על הפיתורים יולי, אוגוסט, ואז אחרי זה יש חגים, אנחנו יודעים שבישראל עובדים כזה חצי קלאץ'. מה אנחנו נראה אחרי החגים? מה יקרה?
אני מאמין שעד סוף אוגוסט, עדיין החברות יפטרו, ואפילו תחילת ספטמבר כזה. אני מאמין שככל שנתקרב לחגים, שזה בסוף ספטמבר, הם יעצרו את זה. יש בארץ איזשהו קצת הסכמה, אלא אם את החברה האמריקאית קרת לב לחלוטין, אתה לא תפטר עובדים ביום כיפור או שנה, אבל אז יגיע פחות יותר חודש נובמבר, ואני חושש מאוד שאם המצב ימשיך להידרדר בחודש נובמבר, ולא נראה עלייה חזרה, אז נראה באמת פיתורים, לא עשרות בודדות ומאות, אלא נתחיל לראות סגירות, חברות שימחרו בזול. אם המצב ימשיך להיות גרוע, אז נובמבר, דצמבר הקרובים יהיו חודשים מאוד קשים להייטק.
וואו, טוב. מאיר אורבך, כתב הייטק כלכליסט, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אם הייתי עובדת בהייטק היום, אחרי מה ששמענו, הייתי מורידה מעט את מפלס החרדה. אמנם אנחנו בתקופה שבה נשמע בכל שבוע על פיתורים והתייעלות, וככל הנראה זה רק ילך ויגבר, אבל בשוק עדיין קיימות עשרות אלפי משרות פנויות, ולניסיון טכנולוגי יש כיום ביקוש קשיח. איפה נראה שינוי? ייתכן שהשכר מעט יתמתן ויהיו פחות נסיעות לחול ובירות במיני בר המשרדי, אבל מדובר בענף חזק שרק הולך וצומח, שאך טבעי שיתקן את עצמו מעט לעת. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על שוק העבודה. חפשו את הפרק לאן נעלמו העובדים. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד סתיו בצללי, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.